נוצרי. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו ולמעשהו. כלומר, אחרי שהוא מתייאש מהפילוסוף, הפילוסוף אין לו חיבור בין האלוקות לבין המציאות, ממילא אין מעשה רצוי. היהודים נתונים בשפל, צנועים על הכל, לא נראה שהם הבשורה שדרכה אפשר לראות את באמת את האלוקות מתחברת לעולם כמו שהוא מחפש, ולכן לכאורה הנוצרים והמוסלמים יש להם גם אמונה, יש להם גם מצוות, גם תורה, זה כנראה נמצא אצלם. ויענהו הלז ויאמר לו, אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, אחר כך מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. זאת אומרת, ההתייחסות של כל בני האדם היא לאדם הראשון, לנוח, בני נוח מה שנקרא, לנוח ולאדם הראשון. והעולם נברא. מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים ומתחבר עם בני אדם, כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדברו אל נביאיו ואל חסידיו בהיראותו הוא ויגלותו עליהם, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור בעמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. עד כאן הכל כמעט טוב ויפה. אמונה בבריאת העולם, אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, יש לו ידיעה במה שקורה בעולם, יש נביאים, יש חסידים, וגם היה איזה ציבור כזה שגם שם הוא התגלה קצת, האלוקים הזה התגלה קצת לאיזה ציבור מסוים. כל מה שכתוב בתורה, בתנך, הוא נכון. אולי, פה מגיע אבל, האבל הגדול, כמו שאומרים. אולי, בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון מבני ישראל, נתגשמה האלוהות והייתה לעובר בגוף של בתולה משפחה רמה בישראל, והיא ילדתו. אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר. נביא שלוח בנגלה ואלוה שולח נביאים בנסתר. והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים. והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש. תכף נחזור לזה, רק נקרא קצת את כל התמונה. והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל כשם שדבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסד, אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבוהו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחרי המשיח, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים מהם. ואנחנו איננו מן האומות ההם. ואם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, ראויים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל. כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחרי שליחיו בני ישראל אשר היו 12 במספר, שכן הם באו במקום השבטים, וגם עם רב ובני ישראל הלכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל. והיה לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה, הלא הן להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה, אשר לדיננו ונימוסנו, מציוויי שמעון השליח הם, וחוקינו לקוחים מן התורה. בנו הוגים תמיד ובאמיתותיי להטיל ספק, כי לתוני מעיניי לא. כבר נאמר באום גליון בפי המשיח, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. אז מה קורה לפי ה... מה מביא את הנוצרי לשינוי הגדול הזה שהתחיל מאולם בסוף דברי ימיהם? הרי עד אז הוא אמר, אני מאמין בזה שיש בורא לעולם והוא גם משגיח ומחובר לעולם. הוא גם מאמין במה שקרה עם עם ישראל מבחינה היסטורית, מה שכתוב בתורה, בתנך, הוא מאמין בזה מבחינה היסטורית, הוא לא חולק על זה. וכאילו קורה לו איזה משהו, לא, כן? קורה לנצרות משהו שמחייב אותה לומר את מה ש... את תפיסת עולמה לגבי הנושא הזה המרכזי. הנושא המרכזי הזה אצלם הוא שהאלוקים התגשם בתוך עובר של בתולה. בתוך, נהיה עובר בתוך בתולה, נולד, והוא מצד אחד בן אדם, ומצד שני הוא אלוקים. מה עומד מאחורי, בצורה פשוטה, מה עומד מאחורי ההכרח או הרצון הזה לומר את התפיסה הזאת, להאמין בתפיסה הזאת ועל פיה בעצם לכוון את החיים? מה שעומד זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד יסודי. אני אומר אותו עכשיו, אחר כך קצת נרחיב אותו יותר, אבל אני אומר אותו עכשיו רק בשביל להתחיל להבין בכלל מאיפה כל העסק הזה שהנוצרים, מאיפה הוא מגיע. ההבדל המהותי, אני אומר ישר ככה את הנקודה המהותית שמבחינה בין היהדות לבין הנצרות, כדי להבין טוב יותר את הנצרות, את מה שעומד מאחורי התפיסה הנוצרית. יש את הבריאה ויש את אלוקים. ככה למדנו אצל הפילוסוף. כל החידה שיש בעולם, כל השאלה שיש בעולם, זה איך מחברים, האם יש חיבור, ואיך יש חיבור בין האלוקים לבין הבריאה. זאת נקודת מוצא. למה זה נקודת מוצא? כי גם הפילוסוף שאין לו שום אמונה, על פי שכלו הגיע, דיברנו על זה פעם שעברה, על פי שכלו הגיע להבנה שיש סיבה ראשונה לעולם. אז הוא קורא לזה סיבה ראשונה, הנוצרי כבר קורא לזה אלוקים. יש כוח עליון שעומד מאחורי העולם. אם לא לחשוב ככה, זה בכלל תפיסה אלילית שהיא כבר עברה וחלפה מהעולם, הוא לא מתמודד איתה אפילו. כי התפיסה האלילית בכלל אמרה, אני בכלל מתעלמת מאלוקים בכלל. עזוב, אני אפסל, הוא אלוקים, אני אעשה את האלוקים ואני זה, והוא פה, ובכלל כאילו התחברה לגמרי לחיים, לגשמיות של החיים, והיא התעלמה לגמרי מאלוקים. אז עם זה הוא לא מתמודד בכלל. אנחנו מתמודדים עם נקודת מוצא שהפילוסוף בעצם התחיל אותה, ואמר לנו, יש סיבה ראשונה, יש כוח עליון ויש בריאה. איך מחברים ביניהם? בא הפילוסוף ואמר, אי אפשר לחבר ביניהם. אי אפשר לחבר ביניהם, לא יכול להיות שהוא משגיח על כל מה שמתחלף פה, זה לא יכול להיות, לכן הוא הגיע למה שהוא הגיע, דיברנו עליו פעם שעברה. בא נוצרי ואומר, אני גם כן מאמין שיש כוח עליון. יותר מזה, אני גם, לי גם ברור שהכוח העליון הזה לא יכול להיות שהוא כזה משהו מופשט שלא יודע מה קורה פה בארץ. זה לא יכול להיות. זאת אומרת, הפילוסוף בעניין הזה טועה, גם מבחינת הנוצרי, הפילוסוף טועה, יש איזה מעשה רצוי, יש איזה, יש פה איזה משהו שהאלוקים נמצא פה בחיים ופועל פה ורוצה שנעשה. זאת אומרת, נקודה ראשונה שהוא שונה מהפילוסוף, זה הוא אומר, אני מאמין שהאלוקים הזה, הוא יודע, משגיח, הוא נמצא פה. אבל, ופה נקודת ההבדל הגדולה, שצריך לשים לב אליה היטב, ולראות בה את ההבדל המהותי בין היהדות לנצרות. בעוד שהיהדות באה ואומרת, יש אלוקות, הוא משגיח, והוא פועל, והוא יודע, וכל מה שהוא רוצה בעולם, זה שהעולם יעלה אליו. יש כוח בעולם, יש כוח בנבראים, האלוקים הזה ברא כוח בנבראים לרומם את עצמם ולהגיע ולהתרומם ולהיות קרובים לקדוש ברוך הוא. ואני קרבת אלוהים בי טוב, אומר דוד המלך. יש לנו אפשרות על ידי תורה, על ידי נבואה, על ידי מידות, על ידי תפילה, יש לנו אפשרות להתרומם על ידי מצוות ולהיות קרובים. החיבור יעשה בצורה כזאת שהבריאה בעצם תעלה לבורא. באה הנצרות ואומרת, אין אפשרות כזאת, הבריאה היא חומרית, הבריאה היא חומרית, וכיוון שהבריאה היא חומרית, אין מצב, אין אפשרות שהבריאה החומרית הזאת היא תהיה רוחנית. אולי לאנשים יחידים זה יכול להיות, אבל לא לכלל הציבור. אנחנו מדברים פה עכשיו על דרך לכלל הציבור. כלל הציבור הוא חומרי, הוא נברא גשמי. תסתכל על העולם, תסתכל על החיים, תראה שהבן אדם, הבריאה כולה, הטבע כולו, והאדם, גם מן האדם שהוא לכאורה קצת יותר, עדיין יותר, אבל תכלס הוא חומרי, הוא גשמי, הוא לא יכול להתרומם למעלה. אם הוא לא יכול להתרומם למעלה, אז יש רק דרך אחד ליצור את החיבור, והוא שהוא יורד למטה. תחשבו טוב טוב על הדבר הזה. זה או החיבור הזה, או שאתה אומר אין חיבור, או אתה פילוסוף, אתה אומר אין חיבור, או שאתה אומר יש איזשהו חיבור, אבל החיבור הזה הפילוסוף אמר הוא קשה, הוא רחוק, איך זה קורה? אלוקים הוא עליון, הוא נצחי, הוא זהו, בכלל מעל הכל, ואנחנו פה הנבראים, חומריים, נמוכים, למטה, עושים כאלה פעולות קטנות וחומריות, איך זה מתחבר? לא מתחבר. לא. באים באות הדתות המאמינות במציאותו של אל אחד בתוך העולם, אמרו לו, כן, זה כן מתחבר. איך זה מתחבר? פה ההבדל הגדול. באה הנצרות ואומרת, אין מצב שזה עולה למעלה, אנחנו עולים למעלה ומתחברים אליו. זה לא יכול להיות. אז מה קורה? מה שקורה זה שהאלוקות הזאת היא לאט לאט הולכת ומתגשמת. נכון, הוא ברא את העולם בשישה ימים. אבל תשימו לב, הוא בעיקר מאמין, בעיקר הוא מזכיר את האדם ונוח. מי שקורא את התורה עד סוף פרשת נוח, זה נראה די רע. כאילו, זה נראה הולך למקום לא טוב. נכון? כי מה אנחנו קוראים שם? שהאדם הראשון חטא. מה? בסדר? האדם הראשון חווה. כולם שם בחטא. קין חוטא. בסוף פרשת בראשית, אחר כך יש שם גם את, מי זה? לא, זה קין ולמך, הורג אותו. ואחר כך סוף פרשת בראשית, בני אלוקים באים אל בנות האדם, ומתחילה זימה בעולם, והעולם על הפנים, עד כדי כך שצריך להחריב את העולם. נוח. גומר נוח, צדיק, מקימים את העולם מחדש, איכשהו יוצא מהטבע, מה הוא עושה? נופל גם כן, תחיל לשתות יין. אחר כך חם עושה לו מה שהוא עושה לו, מתקדמים עוד הלאה, מה אנחנו מגיעים לאיפה? דור הפלגה. על הפנים, רוצים למרוד. כאילו אתה גומר את פרשת נוח, הכיוון הוא של כיוון של ירידה, כן? זאת אומרת, המהלך הוא מהלך של ירידה. מי מציל את המצב? מה? אברהם אבינו. רב ציודה היה תמיד אומר, באמת ראיתי שהוא מביא את זה יפה, הרב, ספר חדש של הרב בזק, הוא מביא את זה, שרב ציודה זוכר תמיד היה אומר, וככה גם עושים בתלמידי תורה שלומדים על פי, פי הנחיה הזאת של רב ציודה, שילמד ילדים בספר בראשית, כיתה א', להתחיל איתם פרשת לך לך. לא, באמת כאילו שתחילו מעם ישראל. שיתחילו כאילו בטוב, לא יתחילו כאילו, אחר כך שיהיו יותר מבוגרים, אז יתעסקו גם עם, עם הסיפוחים שהיו בעולם, שיתחילו עם יתחילו חיובי. יתחילו עם האמונה והתקווה שהאדם, שיהיה ככל שהוא, כמה שהוא חומרי וכולי, הנה תראה את אברהם אבינו, בתוך כל הפסילים, בתוך כל הדבר, בתוך כל הבלגן הזה, בתוך אברהם אבינו כתוב שהוא היה מדור הפלגה, הוא היה בונה את הבניין יחד איתם. כתוב בפרק דרבי אליעזר, שאברהם אבינו הוא היה בתוך הדור הפלגה. והוא בנה את הבניין יחד איתם, עד שהוא קלט פתאום שהעסק הולך לא לכיוון חיובי, אז הוא פרש מהם. אז הוא נמצא בתוך כל החומריות הזאת, והעבודה זרה הזאת, ומשם הוא יוצא. ופתאום הוא נהיה אדם טוב. ואדם מאמין, ואדם שממנו הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הנה, אתה הבשורה של העולם, ממך אני יכול לראות איך אתה הולך להיות גוי גדול ולהתקרב אליי ולהביא את כל העולם אליי. הנוצרי מדבר על צאצאי אדם וצאצאי נוח. זאת אומרת, העולם סך הכל הולך די בירידה. כאילו, והירידה הזאת היא ירידה של האלוקות. זאת אומרת, האלוקות כאילו יורד, לאט לאט היא יורדת כאילו למטה לבני אדם, וככה כתוצאה מזה גם אפשר להתחבר. זה גם מה שקורה בפועל. פה אנחנו מדברים על נצרות שעוד יש לה מצוות. היום זה בכלל כמעט אין מתכלס איזה משהו ש... מה מחייב אותך להיות נוצרי? כאילו מה זה מחייב אותך? כאילו מבחינת היום יום. מה?
בלי
פעם בשבוע יש איזה משהו שבאים לקומר ובקשים סליחה והוא אומר מחו לך ואתה ממשיך הלאה חוזר לה, לא אומרים לך תתרומם, תהיה איזה, תחיה אתה כמו שאתה, אתה לא דורשים ממך להתרומם. זאת אומרת, כיוון שהתפיסה במהותה היא תפיסה שבעצם הארציות היא הכוח הקיים, הוא הכוח שבו צריך להתחשב ואי אפשר לשנות את זה ולרומם את זה. אם נשאיר את האלוקים למטה ואת זה פה, זה לא יתחבר בכלל. הדרך היחידה להתחבר זה בעצם לדבר על אותה ירידה, שסופה של הירידה הזאת זה באמת אותה התגשמות. ולכן הוא אומר, עד כל עוד היו בני ישראל, בסדר, היה בני ישראל, הם היו וכו', אבל בעצם הוא לא מעריך פה בעניין הזה, אבל זה ברור שהוא כאילו מתכוון, שמה, לאט לאט הם ירדו. כל הזמן הירידה שלהם זה ירידה של האלוקות, שאומרת כאילו, אתם לא יכולים כל כך רוחניים, אתם גשמיים, הנה, אתם חוטאים, אתם זה, עד שזה מגיע לדור מסוים, מגיע למקום מסוים, שבו בכלל לגמרי האלוקות הזאת, לגמרי הופכת להיות באמת איזה מין בן אדם שהוא גם אלוקי. בן אלוקי. אצלנו בן אלוקים זה האדם הראשון, הוא בן אלוקים מאוד גבוה, עליון, בן אלוקים, הוא היה שלם. בהמשך, הכוזרי אומר, אחר כך על חטא העגל, שם הוא אומר שהאדם הראשון היה שלם בברואים האנושיים, לפני שהוא חטא, היה שלמות, בן אלוקים. בן אלוקים זה לא בן של אלוקים, והוא אב והבן בו הרוח הקודש, אלא זה באמת בן אלוקים, זה הכי קרוב לאלוקים. כמעט כמו אלוקים. כל כך רוחני. ופה בדיוק הפוך, פה האלוקות הזאת יורדת, מתגשמת, נכנסת לתוך העולם, ועכשיו קורה דבר מעניין, שתכף נבין אותו יותר לעומק, בדיוק בשלב הזה, עם ישראל את זה לא מקבל, עם ישראל כאילו המקורי. סליחה. הרעיון הזה מגיע מהצורך לחבר בין האלוקות לבין הבריאה. ראשוני הנוצרים, האמת היא שזה כנראה כבר התחילה, התפיסה התחילה בעולם עוד לפני כן בכל מיני, אבל זה היה כתות קטנות כאלה, לא כזה דבר גדול, משהו שכבר היה בעולם לפני כן. תפיסה, כל הזמן העולם מתמודד עם השאלה איך האלוקות מתחברת עם הבריאה. כל הזמן יש בעולם מי שקצת כאילו חושב על החיים, על המשמעות של החיים, אז הוא נותן לדעתו לשאלה הזאת, מה קורה פה? מה קורה בעולם? הרי זה מה שראינו אצל הפילוסוף. הפילוסוף ככה בשכל הצרוף שלו חושב כל הזמן על המשמעות של הבריאה ומי, איפה זה התחיל ואיך זה עובד. אז עכשיו כל אחד נותן לזה איזושהי תשובה משלו, כדי להשקיט את ה, אם תרצה להשקיט את ה, את ה, את המצפון שלו, את ה, את התביעה, איזשהו סוג של תביעה רוחנית שיש בתוכו, צריך לתת איזשהו הסבר לעולם, כדי לחיות עם ההסבר הזה, ובזה להאמין, וככה לחיות. אז, כמו שאמרתי, נגיד, אני שם את זה עכשיו ככה בשלושה תורים. הפילוסוף אומר, אין חיבור בכלל. ואז הוא הגיע למציאות המיוחדת הזאת, שכאילו יש סיבה ראשונה, אבל היא לא, זה נאצל ממנה, בלי סיבה, בלי כוונה, בלי רצון. ככה הוא יצר את החיבור על ידי הפרדה. סוג של הפרדה, גם כן מאוד לא ראינו איך הוא דוחה את זה, ואומר, אני רואה מהעולם שיש מעשה רצוי. מה אמר מלך כוזר בסוף הפסקה הקודמת? אני רואה את הנוצרים והמוסלמים נלחמים, כל אחד כאילו על איזה אמת שיש לו, נלחם. זאת אומרת שהעולם כן מחפש איזה חיבור של האלוקים פה לבריאה, ולא משאירים את האלוקים מחוץ לעסק. אם משאירים את האלוקים מחוץ לעסק, וכל אחד מחפש לו דת לעצמו, אז למה הם חצי עולם נלחם בחצי עולם על האמת? כל אחד שיכבד את מה שהשני עושה, והרי מלא כל אחד ממציא לעצמו את הדרך איך לחיות, ואין לאלוקים איזה דרך מסוימת איך להגיד לך איך לחיות. זה מה שאומר בסוף הפסקה הקודמת. ככה הוא דחה את הפילוסוף, כי הוא אומר לו, אם מה שאתה אומר נכון וזה כאילו האמת של העולם, אז הייתי צריך לראות את זה בעולם, שכל אחד בוחר דרך, מכבד את השני שבוחר בדרך אחרת, וכל אחד צועד על פי דרכו לאותה שלמות של רוחנית או שכלית, כמו שהפילוסוף הגדיר אותה. אבל רואים בעולם הפוך, רואים שכל העולם לאורך מאות שנים, כל העולם נלחם אחד בשני בשביל, על מה? על איזה אמת שנמצאת פה בתוך החיים. אז זאת נקודת המוצא של הנצרות והאסלאם, וצורך העניין גם היהדות, מה שנקרא כל הדתות המונותאיסטיות, כל הדתות שמאמינות באל אחד. זאת אומרת, אנחנו שמים את עובדי האלילים כבר בצד לצורך העניין, כי זה לגמרי תפיסה שפשוט, אפשר לומר, מתעלמת לגמרי מהאלוקות, ופשוט רק רואה את העולם, מקסימום מכניסה את העולם פה בתוך איזה פסל, את האלוקים, וזהו. זאת אומרת, בכלל לא מתמודדת בכלל עם באמת עם קיום של אל, עם קיום של אל אחד שברא ומשגיח או משהו כזה. התעלמות הרבה יותר גרועה מהפילוסופים, זאת אומרת, לחלוטין. אז זה הפילוסוף, הפילוסוף זה צד שני, זה ניתוק. והדתות, מה שנקרא, מאמינות באל אחד, הדתות המונותאיסטיות, שזה גם היהדות, גם הנצרות וגם האסלאם, הם כל אחת פותרת כביכול בדרך אחרת את השאלה איך קורה פה החיבור. אלא שהנצרות, ואגב, זה הסיבה שהנצרות היא יותר חמורה מהאסלאם, תמיד אומרים, ידוע, מבחינה הלכתית, נגיד להיכנס למנזר, הרבה יותר חמור מאשר להיכנס לכנסייה, לא למנזר. להיכנס לכנסייה הרבה יותר חמור להיכנס למסגד. כי הנוצרים, בתפיסה שלהם, ודאי אותו חלק נוצרי שנאמן באמת ככה בצורה יותר קיצונית לחלוטין לכל התפיסה הזאת, הוא לגמרי מגשים את האלוקות, שזה ממש עבודה זרה. מבחינת ההתייחסות שלנו, אז אצל המוסלמים החיבור הוא אחר, הוא לא כזה קיצוני כמו שזה פה. פה אצל הנוצרים, ולכן גם באמת יש מאבק גם ביניהם. זאת אומרת, זה לא רק מאבק בינינו לבין שניהם, כל אחד בנפרד, אלא זה גם מאבק ביניהם. כי הנוצרות באה ואומרת בעצם, לא מאמינה באדם, לא מאמינה בעולם, באנשים, שהם יכולים להתעלות מבחינה רוחנית ולהגיע לקרבת אלוקים, למצב שבו בעצם אלוקים, בעצם הוא נשאר במקום שבו הוא נשאר, הוא עליון ומוחלט ונצחי, וכמו כל מה שאנחנו מאמינים מבחינת התפיסה האלוקית, והאדם, שהוא באמת לכאורה מאוד נמוך וחומרי, נכון, זה ככה הוא נברא בתחילת יצירתו, אבל ניתנה לנו הדרך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך, על ידי מצוות, על ידי תורה, על ידי כל הכלים האלה, להתרומם, על ידי האלוקות שנמצאת בתוכנו, הנשמה שנמצאת בתוכנו, אנחנו יכולים להתרומם כעם שלם, לא כיחידים, לא כיחידים, כי יחידים יש גם אצל הנוצרים או אצל הגויים, יכול להיות יחידים כאלה שהתרוממו, אבל זה לא משהו לאומי, זה לא משהו ציבורי, זה משהו פרטי. אבל עם כולו שממלכת כהנים וגוי קדוש, זה אין אצלם אמונה שהציבור יכול להיות כזה. אין, זה פשוט חוסר אמונה באדם, וחוסר אמונה ממילא באלוקות, ביכולת הרוחנית של האדם לקצר את הטווח על ידי זה שאנחנו עולים לאלוקים. ולכן הפתרון, אם נקרא לזה, הפתרון לצמצום הטווח, סליחה על המינוחים ככה הצבאיים, אבל הפתרון לאותו חיבור שאחרת באמת הוא נשאר כאילו משהו מנותק, ואז הפילוסופים צודקים שאומרים אין חיבור. אבל אם אנחנו אומרים לא, דווקא לא הגיוני מה שהם אומרים, אנחנו אומרים שכן יש בעולם הזה, יש משהו, יש איזה אלוקות פה בעולם הזה, צריך למצוא אותה, היא נמצאת פה, אז איך קורה החיבור הזה? אז יש רק, נשארה רק דרך אחת, לומר שהחיבור הזה נעשה על ידי זה שהאלוקים יורד לאדם. אגב, זה גם מאוד נוח לאדם התפיסה הזאת, כי כמו שאמרנו, האדם בצורה כזאת לא צריך להתאמץ יותר מדי מבחינה רוחנית, הוא בעצם יכול להישאר כמו שהוא, והאלוקות יורדת אליו, היא באה אליו, לא הוא צריך להתאמץ ולעלות אליה. ולכן התהליך הממילא גם הרוחני הזה של הירידה הזאת שיש בעולם, אם פעם היה בעולם אדם הראשון והיו זה אנשים גדולים, בסך הכל העולם כאילו הולך ויורד, דווקא לא מזכיר, לא עושה יותר מדי מאברהם אבינו עניין, דווקא לא מזכיר אותו, כי הוא כאילו אנטיתזה לתפיסה הזאת. וכן, היה איזה עם ישראל שהיה לו איזה תקופות, מסוימות שהוא באמת הצליח קצת להתרומם, אבל זה לא החזיק מעמד. זאת אומרת, עם ישראל בעצם הוא אנטיתזה לתפיסה הנוצרית. כי עם ישראל בכל אורחות חייו, בכל התנהלותו, מה הוא אומר? הוא אומר משהו הפוך מכל מה שהנוצרים אומרים. הנוצרים אומרים, אי אפשר להתרומם, אלא רק לרדת, ועם ישראל, עם ישראל לכאורה, נכון, עם ישראל גם חוטא הרבה, הוא חוטא הרבה, וזה הסיבה שהנוצרי אומר, עם ישראל, תשמע, היה להם איזה תקופות זה, אבל כאילו בסך הכל הם לא הצליחו במשימה. כי רוב הזמן עם ישראל, האמת, יש בזה משהו כאילו נכון. רוב הזמן עם ישראל באמת גם חוטא, נכון? תכלס, בינינו, כאילו, הוא צודק. כמעט, תסתכל על המטבח, את העגל, את הזר, את קורח, המרגלים, עניינים, באים לארץ, עובדים עבודה זרה, מלאכים, קיצור, העסק פה לא מי יודע מה, ויש בעיות חברתיות, והנביאים צועקים, ועד כדי כך באמת גולים מארץ, גלות קטנה, ואחר כך חוזרים, ואחר כך בכלל גולים עוד פעם. מתי הנצרות פורחת? מתי הנצרות מתחילה ככה לפרוח? בית שני, כלומר בית שני מתחיל, בית שני הוא כבר בעצם כמעט כבר חורבן גמור, בית ראשון כבר נחרב, 10 שבטים כבר גלו, סך הכל עלו לארץ חזרה 40,000 איש, מנסים פה עוד לבנות בית מקדש, אבל תכלס עם ישראל, איך הרב קוק כותב, בית שני היה הכנה טובה לגלות, הוא לא היה באמת, לא היה בו באמת פוטנציאל של גאולה שלמה. זאת אומרת, אולי היה בו אם, איך הכוזרי אומר בהמשך, אם כולם היו עולים לארץ, והיה פה באמת פריחה מחדש, אבל זה לא היה. היה ניסיון, היה הרבה דברים טובים, אנשי הכנסת הגדולה, המשנה התפתחה, תנאים, יש דברים שהתפתחו פה יפה, אבל זה לא עזר. כאילו, זה לא הציל את המצב באופן כזה, שהנה, הגיעה הגאולה וחזרנו למה שהיה בזמן שלמה המלך, וזה, זה לא היה. אז זאת אומרת, שהנה עם ישראל בעצם, הנה, זה הוכחה מה שאמרנו, תראו, עם ישראל חוטא, עוד פעם חוטא, חוטף, גולה, עוד פעם גולה, הנה מה שאמרנו, תכלס, אנחנו צודקים. אנחנו צודקים, כי תראו, גם אותו עם שאמרתם, שכאילו תבוא ותגידו, הנה, יש פה איזה עם שכביכול הצליח. זה לא, זה לא זה. זה לא, זה, זה לא הצלחה רצינית, כי תראו, הנה, הוא בעצמו גם גלה וחטא וזה, והוא תכלס נעלם, תכלס הוא נעלם מפה, ותוך כדי שהוא בעצם כמעט כבר לא רואים אותו והוא נעלם, זה באמת גם מה שמלך כוזר רואה, דת מושפלת, דת מעוטה, כאילו באמת לא נראה שיש פה איזה משהו רציני בכלל שבאמת עוד יכול להיות שממנו, שבו עוד נמצאת כל האמת, בדיוק הפוך, הוא הולך ונגמר, וזה בדיוק חיזוק לכל התפיסה הזאת שמי שמנסה להיות רוחני וזה, הנה הוא לא יצליח, כי תתכלס העולם הזה הוא חומרי וגשמי, ועכשיו זה הזמן, בדיוק עכשיו זה הזמן לבוא ולהגיד שכן, שאיפה, אז איפה כן האלוקיות נמצאת? הנה, הנה, כבר, מה?
לכן זוכר עכשיו שפעם ישראל חזר לארץ, זה זוכר של המצות של שקר מוחלט, ועם ישראל הנה עכשיו יש לו את הארץ שלו והכל.
מאמר כל דודי דופק, מכירים, של הרב סולובייצ'יק, אחד הדברים, שש דפיקות, אחד המאמרים, המאמרים הידועים של הרב סולובייצ'יק, שהוא כותב שאחד הדברים הכי גדולים שקרו לנו פה, זה בעצם לראשונה, אחרי כמעט 2000 שנה, כשהתפיסה הנוצרית אומרת כל הזמן, עם ישראל נגמר, זה לא זה, הוא לא, הנה ותראו, הגלות היא הוכחה הכי טובה, הגלות היא הוכחה הכי טובה, שהם כלום, שהם לא זה, הם מפוזרים, הם הולכים, סך הכל הולכים להיגמר, והשואה מחזקת את זה מאוד, ואולי גם יש קשר פנימי בין השואה לבין הנצרות, כי הנוצרים כל הזמן גם מנסים פיזית גם להכחיד את עם ישראל, זה לא שהם רק נמצאים איתנו פה באיזה מאבק רוחני, תרבותי. הם גם מנסים פיזית להשמיד, כי אנחנו כל הזמן בעצם מאיימים על התפיסה שלהם. בעצם קיומנו, אנחנו כל הזמן כאילו אומרים אחרת ממה שהם אומרים. כי יש פה אנשים שהם כן מצליחים להיות, לחיות בקרבת אלוקים. והם לא אחד ושניים, הם בכל זאת קהילות וכו'. אז הדרך היא לא רק מבחינה דתית להילחם, אלא הדרך היא גם להרוג, פיזית, פשוט להשמיד, ואז זהו, זה פשוט לא יהיה, וזה היה ההוכחה הכי טובה שהתפיסה שלהם היא התפיסה הנכונה, וישקיט להם את המצפון עוד יותר, כי באיזשהו מקום זה כל הזמן ככה עומד, איזה עם ישראל זה כזה המצפון של העולם כזה, כביכול, כאילו הנה, אולי מה שאנחנו עושים אולי הוא לא הכי אמיתי, אולי בעצם זה כן אנחנו רק כאילו תכלס רוצים שיהיה לנו נוח ונכניס את האלוקים ככה לתוכנו ונגיד הנה הגיע המשיח, העולם מתוקן. מה המשמעות של הגעת המשיח? יש כאן שתי משמעויות. משמעות אחת זה ההתגשמות שלו וההפיכה שלו, שיש פה מצד אחד אלוקים, מצד אחד בן אדם. זה בדיוק התרכובת שאומרת, הנה, כן, יש פה. מצד אחד אנחנו לא יכולים להתעלם לגמרי מאלוקים, כי אנחנו מאמינים באיזה משהו רוחני כזה שנמצא בעולם. כי הגיונית זה חייב להיות, כמו שהפילוסוף אמר. מצד שני, הוא צריך פה להתחבר, אז הנה הוא מתחבר. הוא האב, הוא הבן, הוא מתחבר. ודבר שני, המשיח אומר שהעולם הגיע לשלמותו. כי הרי אם אתה אומר כל הזמן שהעולם עוד לא הגיע לשלמותו, זאת אומרת שאתה מדבר עוד על דרגות רוחניות שצריך להשיג אותה. נגיד מבחינת התפיסה שלנו, מבחינת התפיסה של עם ישראל. אז כשאני אומר שהמשיח, כשאנחנו מחכים לביאת המשיח, אז למה אנחנו מחכים? אנחנו מחכים לגאולה, לתיקון של העולם. ומה יהיה בתקופת המשיח? בתקופת המשיח יהיה גר זאב עם כבש, זה לא רק מבחינה חומרית, יאללה, יהיה אפשר ללכת ליד איזה אריה בגן חיות והוא לא יטרוף אותך. וזה יהיה נורא, זה יהיה נורא כיף. אלא זה משהו מבחינה רוחנית, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם. אנחנו מדברים על משיח מבטא גאולה של העולם, דהיינו דרך עם ישראל, העולם כולו מגלה שהוא יכול להגיע לאלוקות. באה הנצרות ואומרת, המשיח כבר פה. משיח עכשיו. המשיח פה. זה בסדר, כאילו אין לך למה עוד לצפות לאיזה משהו יותר. זה הגעת לשלמות, השלמות פה כאן ועכשיו, זה בסדר. מה? כי שום דבר לא צריך להשתנות, פשוט הגיע התהליך הזה של ההתגשמות של האלוקות, הגיע לידי בשלות, ועכשיו זה התחבר, ועכשיו שזה מחובר, אז זה מצוין, הנה אלוקים פה, אלוקים נמצא פה, אלוקים נמצא בך, אלוקים נמצא בך, אתה אלוקי, אתה אלוקי לא כי אתה עלית לאלוקות, אלא אתה אלוקות נמצאת בך, באחד מסוים היא נמצאת ממש, אבל בכולנו, בעצם בכל העולם, כי זה האמת של כל העולם, זה לא שזה האמת הזאת שייכת, לכן הוא אומר, היא קוראת לכל העולם לקיים, להיות נוצרי, לא לאיזה עם מיוחד, כי זה האמת של העולם, רגע שאתה אומר שזה רק זה, מה, יש מישהו אחר שהוא אחרת? לא, כל העולם הוא אותו דבר, לא כמו התפיסה הפילוסופית, שיש פילוסוף ויש קושי ויש זה, לא, כל העולם הוא אותו דבר, וכל העולם מתוקן, העולם פה מתוקן, ואם מישהו נותן לך סתירה, הוא רוצה את טובתך. אתה לא מבין פשוט. אל תחשוב שכבר יש פה כאילו עוד איזה כוחות רעים שעוד צריך לתקן אותם. הרי אם תגיד שהוא עושה לך רע, זאת אומרת שהוא עוד לא מתוקן. אם הוא עוד לא מתוקן, זאת אומרת שצריך לתקן. אבל אם צריך לתקן, זאת אומרת שצריך להתקדם. אבל אנחנו אומרים שכבר המשיח הוא פה. מה? אוקיי, בכל זאת הדבר, האדם טועה, בחיים שלו לפעמים עשה איזה טעות, עשה משהו אולי בכל זאת, שלא בסדר, שלא זה, אז ככה הוא בכל זאת מאזן את עצמו, ואת אמרתי את זה בצורה קיצונית, כאילו אף אחד לא יכול לעשות משהו רע. כוונה, אם בנקודת בסיס, אם הוא נותן לך סתירה, כנראה רוצה את טובתך. יכול להיות שגם שתתתי לו את הלכי השנייה, הוא הכניס לך עוד פעם, אז בסוף אתה אומר, הלאה, אז כנראה בכל זאת הוא קצת עוד טיפה רע עוד יש פה, טיפה עוד רע יש בו, אז טוב, אז זה ביום ראשון נלך ונגיד סליחה. אבל באופן כללי יש אמירה שאין רע כל כך בעולם. הרע כבר לא נמצא בעולם. כאילו העולם מתוקן, אבל הוא לא מתוקן ברמות שבאמת הוא מתוקן. זה לא מתוקן ברמות שהעולם עשה איזשהו עבודה תיקון, ואז הוא הגיע לזה. אלא הוא פשוט כמו שהוא ככה, זה בסדר. כמו שאתה, אתה בסדר. זה אתה. ואתה יכול להישאר ככה, וזה השלמות, וזה מה שנכון.
ואתה
מעולה
כבר
תוקנתי? מה? כן, העולם אין לו עכשיו מה עוד לזה. אבל ככה, כמו שהוא, בסדר, ברמה אישית, יש עוד דברים שזה, אבל האלוקות כבר כאן. אם היא עוד לא כאן, אז יש מה לתקן כדי להגיע אליה. אם היא כבר כאן, אז אנחנו כבר, גם כשהיא כאן, אנחנו עוד בני אדם, ויש לנו טעויות, אבל החיבור, בעצם החיבור נעשה, ועם ישראל שלא קיבל את החיבור הזה ואת התפיסה הזאת, הוא צלב את אותו האיש שהוא המבשר של החיבור הזה, ועם ישראל כמובן בדיוק הפוך, דן אותו כמסית, כמו שהגמרא שם אומרת במסכת סנהדרין, שהורידו את זה בצנזורה והיום כבר החזירו את זה בדפוסים החדשים, שבאמת אמרו ישוע הנוצרי יוצא מיתת בית דין עשו לו ושלא ילמדו עליו זכות, כי הוא מסית המדיח, כמו הדין של התורה של מסית, מי שלוקח אנשים מעם ישראל ומסית אותם ללכת לכפור בקדוש ברוך הוא וללכת למשהו אחר, אז צלבו אותו או לא צלבו אותו, מה שלא הרגו אותו, והריגה שלו זה כאילו זה עכשיו הופך להיות שיעה, זה שיא הקודש, כי כאילו הרגת את האלוקים, את כל התפיסה. אז קודם כל צריך לסנוע את עם ישראל שעשה את זה, וצריך לרומם את מה שנשאר לנו, כאילו מאותו... כי הוא התגשם כבן אדם. עכשיו הוא כבר... כן, אז באמת רוחו נשארת, כאילו תפיסתו נשארת. אבל טוב, אנחנו יודעים שזה לא השאלה היחידה, תכף הוא יגיד לו, הוא ידחה אותו, אז נראה את העומק, נראה גם את העומק של התחייה, כבר לא נספיק עכשיו, יש עומק עצום באופן איך מלך כוזר, כאילו, איך ריאל, איך רבי יהודה הלוי, עונה לו דרך זה שבעצם הוא ככה ממש חושף את כל נקודת העומק שמבחינה בין שתי התפיסות. אז בעזרת השם נראה את זה כבר בשבוע הבא. על כל פנים, זה בסיסה של, בגדול, זאת בסיסה של ההשקפה הנוצרית. הנוצרים בתחילתם עוד היו להם יותר מצוות עם מה שיש להם היום. זאת אומרת, הוא כן מדבר על איזה דברים שצריך לעשות. והדברים... מה?
הוא משאר את כל המצוות של היהדות.
יש להם כל המצוות של היהדות. אבל ידוע שזה ברבון מוגבל, כי הוא אומר לו גם שזה גם בהמשך, וזה דבר ידוע שהוא סותר את עצמו בתוך הברית החדשה. יש משפט שהוא אומר שלא באתי להוריד משום דבר, ומצד שני יש תכלס מצוות שבהם הם שינו. יש כל מיני דברים שבהם הם שינו. יותר מזה, בהמשך הדרך הם בכלל הורידו, לאט לאט הם הורידו את כל המצוות, מה שנקרא השמעיות. מה זה המצוות השמעיות? זה שמעיות, זה לא המצוות ההגיוניות, החברתיות, זה, אלא המצוות שהם מעין מה שאנחנו קוראים חוקים, וזה, זאת אומרת, כאילו אתה איזשהו צו אלוקי שאין לו הבנה. אז אם אין לו הבנה, אז מה, כן, סוכה, או לא יודע מה, תפילין, איסור קיליים, כאילו מה בין זה לבין, מה הנצרות לקחה? מה הנצרות לקחה מהתורה? את מה שהגיוני, את מה שחברתי, אפתה לרעך כמוך, את הדברים שהם בעצם מתאימים לאדם כמו שהוא, בתור אנשים שחיים וצריכים איזה חוקים לחיים שלהם. אז כן, אפשר לקחת מההדרכה הזאת התורנית את מה שמתאים, אבל את הדברים שבעצם דורשים מאיתנו לעלות לאלוקים, הרי הם יצאו באדם לחברו, הם כביכול מסדרות לנו את החברה שלנו. אם כי אנחנו יודעים שזה לא רק מסדר לנו את החברה שלנו, אלא כל המצוות, אדם וחברו, בסופו של דבר יוצרות איזשהו מצע שעליו אנחנו בונים את הקומה האלוקית. אבל על זה נבנית קומה אלוקית, ששם אנחנו עולים לקדוש ברוך הוא, וזה כל המצוות האלוקיות. אבל זה לא שייך להם. לכן כמובן בצורה דרגתית לאט לאט ביטלו את המצוות האלה. בשלב ראשון הם אמרו, כן, הדרכה לחיים היא מהתורה הזאת. אבל איפה שזה לא הסתדר, איפה שזה לא היה גם נוח, וגם לא הסתדר תפיסתית, ואת זה נראה בשבוע הבא, אז את כל הדברים האלה ביטלו, אישהו רק את הדברים החברתיים. זאת התפיסה הנוצרית, ובאמת שבוע הבא מאוד חשוב לא לפספס, למרות שאנחנו נהיה אחרי נסיעה לחברון, אבל אנחנו מתכוננים לחזור בצהריים, לנוח בצהריים, ולחזור לתפקוד אחרי הצהריים, שהוא חשוב.